غير
مشكله ما فين بس ايوه مخلي
طب على الشهور ده بشهور ابا بدرت عشان نعسوق بخمسه من الدجان انا رصيت في زي فوق חמש מיני דגן, יש לנו ארבעה נושאים. הנושא הראשון שאנחנו מדבר עליו היום זה תערובת מיני דגן, זאת אומרת שמערבבים קמח בפנים, חמישה מיני דגן, תודה רבה. מה שמברכים עליו ולפי מה זה נקבע. אחר כך נדון את היחס של זה ללחם, בהבחנה שבין בורא מיני מזונות להמוציא. שיעור הבא יעסוק בנושא שנקרא פת הבאה וכסנין, שזה נושא בפני עצמו, שהוא גם כן בהפרדה שבין בורא מיני מזונות להמוציא, בעצם כל הנושאים בהפרדה בין בורא מיני מזונות להמוציא, אלא שזה פת הבאה וכסנין. הדבר האחרון יהיה להפקיע שם של לחם. זאת אומרת, אם היה לי לחם ובישלתי אותו, או כל מיני דברים כאלה, שזה גם שאלות מאוד מאוד מצויות, האם הוא הופך להיות מזונות ובאיזה תנאים. בסדר? אז היום אנחנו לומדים על תערובת ועל מה מגדיר לי שם של לחם. בסדר? אז תערובת. אז כתוב בגמרא בברכות בדף למדווה ועמוד ב' שכל שיש בו מחמשת מיני דגן, אז מברכים עליו בורא מיני מזונות. כן, כך אומרים רב ושמואל. כאשר כל דבר שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו בורא מיני מזונות, יש שתי אפשרויות להבין את זה. למה מברכים עליו בורא מיני מזונות? אז או בגלל אפשרות אחת שזה עיקר ותפל. זאת אומרת, בעצם יש לי פה תערובת. אני לא יכול לברך על כל דבר ודבר. יש לי את הדבר העיקרי, יש לי את הדבר התפל. אני מברך על העיקרי, וממילא אני פותר את התפל. זה אפשרות אחת ללמוד איך מברכים, איך קובעים את זה. בסדר? בדרך כלל הולכים לפי הרוב. נגיד יש לי פה משהו שיש בו ביצים וזה 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 וזה, אז אני הולך לפי הדבר הרוב. בורא מיני מזונות, חמש מיני דגן, הם קובעים תמיד. כיוון שהם חשובים, אז הם קובעים, הם נחשבים הדבר העיקרי. זה אפשרות אחת להבין. אפשרות שנייה להגיד שזה לא מדין העיקר ותפל, אלא שבעצם זה מגדיר את כל התערובת, זה מגדיר את כל התבשיל או את כל המאפה כבורא מיני מזונות. זאת אומרת, כאשר יש לי קמח בפנים, אז הוא הופך עכשיו את הכל להיות יחידה אחת שהיא מוגדרת בורא מיני מזונות. זה לא שאני מברך על העיקר ופותר את כל שאר החומרים, את הביצים ואת האבקת אפייה ואת הסוכר וכו'. אלא שהבורא מיני מזונות, החמש מיני דגן, הוא הגדיר את הכל כמאכל של דגן, וממילא זה הברכה שלו. אין פה עוד דברים נוספים בפנים. מה נפקא מינה בין שתי ההבנות האלה, חוץ מעצם החקירה? אז יש שני נושאים שנדון בהם. אחד זה בדברים שמערבבים בהם דגן, ודבר שני זה ברכה אחרונה. איך זה בא לידי ביטוי? אז בואו נראה. הגמרא בדף למתת עוסקת בזה, שכשאני מערבב קמח בתוך תבשיל, אז הדין הוא שכמו שאמרנו, מברכים עליו בורא מיני מזונות, אלא אם כן מה? אלא אם כן הקמח הזה הוא נועד לדבק, נכון? כתוב שאם זה נועד לדבק, את החום, את העיסה, זה לא באמת נותן טעם או משהו כזה, עוד מעט לדבר באיזה מצבים זה כן, אבל אם לדוגמה זה נועד רק לדבק, שהעסק הזה לא יתפרק לי, אז אני שם קצת קמח, שזה כמו חול, שזה יהיה כאילו חזק, אז זה לא נחשב בורא מיני מזונות. עכשיו, אז באיזה כן מצבים זה קיים? אז כאן נחלקו הראשונים באיזה מצבים מברכים בורא מיני מזונות, וזה לא נחשב לדבק. לדוגמה, אני אשאל אתכם, שניצל, שמים, עוטפים אותו מסביב, עוטפים אותו מסביב בקמח. מה מברכים עליו?
אם הקמח ירבה, אז מברכים עם בורא מיני מזונות, ואם היא לא מספיק רבה, אז זה
טוב. כן, מישהו ברך אי פעם פה על שניצל בורא מיני מזונות?
לא, אין דבר
כזה. אה? טוב, מישהו פה?
כל טוב עושה
את זה. בסדר. אז בוא נראה, במה זה תלוי באמת? אז יש כמה טעמים בגמרא, בראשונים, שמסבירים מתי זה מוגדר בורא מיני מזונות. התוספות אומר שצריך שהמיני דגן יהיו לסעוד את הלב, ככה הוא כותב, להסביע. כאילו אם שמת את הקמח בשביל להסביע, אז זה לא נחשב לדבק וזה מברך בורא מיני מזונות. הרמב"ם אומר שזה לא בשביל להסביע, אלא בשביל לתת טעם. אם זה נועד לתת טעם, זה לא נבלע בתוך כל העסק הזה. שמת קמח בתוך, לא יודע מה, נגיד עוגת גבינה, מי שם לב לקמח ששם? אבל אם אתה שם קמח באיזשהו דבר והוא נותן טעם, אז זה דווקא נחשב דבר שיש בו בורא מיני מזונות. כן, אם נתנו את זה רק לדבק, הוא לחילופין אומר ריח או צבע, כל זה לא מברכים עליו בורא מיני מזונות. אז בינתיים, מה זה? אומר שריח וצבע זה לא. אז דבר אחד, והגדרות, אז יש לנו הגדרה אחת, אמרנו שאם זה נועד להסביע, מברכים בורא מיני מזונות, ושתיים זה אם זה נועד לתת טעם. להסביע אומר את זה התוספות, והרמב״ם אומר את זה. אז עוד שנייה אנחנו נדבר על זה. לעומת זאת יש שתי דעות אחרות. הראש אומר שכל שעיקרו מחמשת המינים, עיקרו של התבשיל מחמשת המינים, אז אף על פי שרוב הוא מדבר אחר, זאת אומרת שזה צריך להיות עיקר התבשיל. הראש לא מגדיר לי אם זה נועד לטעם או נועד להסביע, אלא עיקר התבשיל. במה זה יהיה בא לידי ביטוי? לא יודע, אבל הניסוח שלו הוא עיקר. הוא עיקר התבשיל. מסתום הוא גם ייתן את הטעם, אולי הוא ייתן את הכמות. לא ברור בדיוק לפי מה נקבע אם זה עיקר או לא. והמאיר גם אומר ביטוי דומה, אבל מה שחשוב זה איך שהם מתבטאים, הוא אומר שזה קובע את שם התבשיל. כן? כלומר, האם זה קובע את השם? עכשיו, אם אנחנו מבינים שבאמת הנקודה שמברכים בורא מיני מזונות על כל דבר שיש בו מחמשת מיני דגן, זה בגלל שזה מגדיר את שם התבשיל, אז יותר היינו מתחברים להגדרות הללו. כלומר, מתי זה מגדיר את שם התבשיל? דווקא אם זה עיקר התבשיל, אם זה קובע את השם שלו. אבל אם אני מבין שבעצם בתערובת הזאת יש גם סוכר וכו', ויש גם קמח, אתה מברך על העיקר, ואתה פותר את התפל. אז לא צריך שזה יהיה ברמה כזאת שזה מגדיר את כל התבשיל, אלא מספיק שזה ייתן טעם, אז אני אגדיר את זה כעיקר. מספיק שזה נועד להסביע, אני אגדיר את זה כעיקר, ואז אני אברך בורא מן המזונות ואפתור על ידי זה את כל השעקול שיש פה בתוך התערובת. זאת אומרת, אפשר לומר שזה לפי הסברה של עיקר ותפל, וזה לפי הסברה של הגדרת התבשיל, כן? כלומר, למה אני מברך בורא מיני מזונות בתערובת, כן, זה בעצם הנושא, תערובת דגן, אז לפי מי שאומר שזה משום כך, זאת תהיה, יצטרכו להיות ההגדרות, אפילו הגדרות כאלה מספיקות בשביל לברך בורא מיני מזונות. אם זה הסיבה, אז דווקא הגדרות כאלה צריכות להיות כדי לברך בורא מיני מזונות. איפה נפקמינה? נפקמינה בשניצל המדובר, כן? למה? כי בשניצל שמים קמח, אפשר היה סתם לעשות חזה אוף, כמו שתאכלו בעוד כמה ימים בעל האש של הישיבה. אז למה שמים את קמח הזה? אז אפשר להגיד שזה סתם נועד לחסוך בשר וכדי זה, אבל ברור שזה נועד להסביע, זה נועד לתת טעם אפילו, כן? אז לכאורה, לפי ההגדרות הללו, יצטרכו לברך את זה בורא מיני מזונות. אבל אם נאמר שאלה ההגדרות שנדרשות, שזה יגדיר את השם של התבשיל, אפשר להגיד שזה עוגת שניצל, ברור שזה שניצל מצופה. ככה קוראים לזה, לא קוראים לזה עוגה ממולט בשר. וודאי שזה לא עיקר התבשיל, מבינים? אז לכן, זה באמת יהיה תלוי בשאלה הזאת, מה יהיה דינו של אותו שניצל.
בעצם ההגדרה של לראש, עיקר התבשיל, בהכרח אמור להיכנס לעיקר
התבשיל, לא? לא, שזה קובע את עיקר התבשיל, אתה אומר. אני לא בטוח, כי נכון שזה אותו שם, אבל אני חושב שזה שיתוף השם.
אתה אומר מה מרכיב המרכזי, בשניצל לא יכול להגיד שדיין זה יהיה טעם, לא יכול להגיד לקרוא זה עיקר את הפה, אף אחד לא יגיד על הלחם הזה שהוא עיקר של השניצל.
מה? במה?
בשניצל...
ברור, לכן אני אומר, לפי ההגדרה של הראש ברור שזה לא, זה יישאר שהכל. למה? אם זה נועד לתת טעם, זה ודאי נועד לתת טעם. הוא רק ממעט ריח וצבע, זה נועד לתת טעם. למה? עיקר ותפל, בהקשר הזה, זה כמובן שזה יהיה לפי מה שאנחנו, כלומר, חכמים, רב ושמואל, קבעו שכל שיש בו חמש מיני דגן, כן, אז מברכים עליו בורא מיני מזונות, זה שהם קבעו שחמש מיני דגן בגלל החשיבות העצמית שלהם, לא בגלל מה שאתה בוחר לעשות. ברור שביחס לבשר, אז בשר עולה כך וכך, והפעורי לחם האלה עולים הרבה הרבה פחות. אבל אין מה לעשות, הם החשיבו את זה, חכמים החשיבו את חמש מיני דגן, או אולי התורה, החשיבו את חמש מיני דגן להיות עיקר תמיד בכל תערובת.
כאילו כל עוד זה לא בא לדבק, זה נחשב עיקר.
כן, זה נחשב עיקר גם בלי תלות במה שאתה חושב. ברור שלכולי על מה העיקר של השניץ זה הבשר שבו ולא הלחם. אבל חכמים החשיבו אותו שהוא ייחשב להיות עיקר. ולמרות שהרוב, כן, זה הביטוי שם של הראש, הראש אומר שזה עיקר, אף על פי שהרוב הוא ממשהו אחר. אז פה העיקר הזה זה עיקר של מה שאני חושב. פה העיקר הזה זה העיקר של שאנחנו מכתיבים שחמש מיני דגן, הם מוגדרים תמיד עיקר, ולכן זה לא אותו עניין. עיקר תפשיל כאילו זה מבחינת, מבחינת הטבח, בסדר? נאמר ככה. וכאן זה קביעה כאילו אובייקטיבית, שאנחנו מגדירים את זה כעיקר, כן.
גם בשביל זה קומפציונלי רגיל של היום, על התאגיד של הבית עושה הרמב״ם תברך שהכל, כי בוא נתפי הרמב״ם בקטע של טעם זה אפשר להרחיב את זה לעוד הגדרות כמו ציווי, יכול להיות בהגדרה של קריס בדברים כאלה, זה לא חייב להיות משהו מסביר. זה יכול להיות קישוט. קישוט זה דוגמה, זה יכול להיות המשך של נתינת טעם, נתינת צבע, נתינת מראה, ולא דווקא נתינת כאילו...
אם אתה צודק, אם אתה משוכנע במה שאתה אומר שזה הסיבה, אז בסדר, אתה תשאל אותי בתחילה למה היא שמה את זה. יכול להיות שזה בשביל זה.
זה להצביע, אז כאילו אם זה ציפוי דק, שאתה ברמה שזה ממש ציפוי, כאילו לא משהו יותר מזה, זה ממש להצביע.
לדעתי זה, אפשר היה לומר את זה, אני חושב ש, אבל הסיבה ששמים את זה, זה לא רק, כאילו לא רק, כלומר, או שזה להגדיל את המנה, ובסופו של דבר זה שתסבר. כדי שאפשר יהיה לחסוך עליך בשר וכו', אבל או שבאמת זה יש בזה טעם אחר, באמת שניצל כזה ושניצל צלוי הוא משהו אחר.
אני לא
רוצה
להגיד
שזה
העניין של הגדרות תבשיל, אז אם זה עניין של קביעה, אז אפשר להגיד שזה מסביע וזה נותן טעם, זה יגדל תבשיל. למה דפה זה עובד לזה שזה עיקר תפל וזה שזה...
אז אני אומר שכאילו זה עניינים של חשיבות. ואז אני אומר, אתה עיקרי כי אתה חשוב יותר. ואז אתה יכול לפתור אחרים שפחות חשובים. אבל אם אני דורש דרישה הרבה יותר משמעותית כזאתי, אז זה לא שאני משאיר את כל החלקים בנפרד, אלא שאני אומר, הכל הפך להיות דבר אחד. אז כאלה הגדרות יגדירו שזה הכל נחשב ככה, הכל הפך להיות עוגה. כן? בעוגה אף אחד לא אומר, יש פה קמח וביצים וסוכר, אני מברך על הקמח כדי לפתור את הביצים והסוכר. נכון? אתה לא מעלה את זה על דעתך בכלל. אתה אומר, זה עוגה. בשניצל אתה כן יודע שיש את זה ויש את זה. עכשיו זה גם, למדתם בעצם עיקר בטפל? אז נגיד בקרמבו, אבל שם זה לא, זה משהו שצרפו אותו אחר כך, אתה מבין? אבל יש אבא מן, אני לא מער. בוא נברך על הביסקוויט, זה יפתור את הקרם. בסדר? טוב, מה אנחנו עושים זה למעשה? קציצות לדוגמה שיש שם קמח, שם זה ודאי לדבק. זה לא נועד בשביל, יש שם גם קצת אורי לחם וכדומה, זה בדרך כלל נועד לדבק. נכון שזה גם נועד לתת טעם, אבל זה בעיקר לתת לדבק, ושזה לא יהיה, אולי גם קצת לחסוך בשר, זה הכיוון. לחסוך בשר זה נראה לי יהיה יותר משהו בסגנון של מראה וזה ופחות טעם. טוב, למעשה, המשנה ברורה, הלשון שלו היא כמו הראש והרמב״ם. שאם זה נועד לסעוד או לתת טעם, אז מברכים על זה. וככה אומר המשנה ברורה, שאם ניכר הטעם של הדגן, אז לכאורה מברכים על זה בורא ממזונות.
ניכר הטעם של הדגן, לא יודע.
שאתה מרגיש טעם של קמח. אתה מרגיש את זה, אין מה לעשות. ציפוי הוא ציפוי.
לא, הציפוי
של השניצל,
אבל סתם, אני לא יודע, אני אומר שיש עוד דוגמאות שלא ברור בכך שתרגיש את הטעם, כאילו, לא תמיד מרגישים את
הטעם,
לא יודע.
בסדר, אז אם לא, אז זה לא עונה לקריטריון הזה. אם אתה לא מרגיש את הטעם, אז זה לא נועד בשביל לתת טעם. יכול להיות שזה מעדן טעם אחר, כן, אני יודע מה, ופלים. בוואפלים לדוגמה, אם אתם תסתכלו, וואפלים העיקר זה השוקולד. למה שמים את הקמח? לחסוך שוקולד או לעדן את הטעם של השוקולד? יש הרבה שמברכים על זה שהכל, כי הם אומרים, הקמח שם זה דבר, אין לו שום משמעות בכלל. מסביע, קשה לי להגיד שזה מה
שמסביע.
זה הוואפל, אפשר היה לאכול שוקולד, ואתה בוחר לאכול שוקולד עם קמח, אז משהו שאתה מעוניין בקמח, נכון? אבל העיקר זה הוואפל?
כן?
טוב, אני לא בטוח.
יש שוקולד,
זה
לא
שאין,
הוא פלט הרבה. טוב, יש חולקים עליכם בקטע. כן.
זה שבוא נחליט שיהיה טעם דגן, צריך שישימו את הדגן כדי שיהיה טעם?
ברור, כדי להתחייב ברמות האלה, אז אתה תצטרך שישימו את זה בשביל טעם, כן, ודאי, לא שבוע כתב. זה בדרך כלל יהיה קרוב לזה. בכל אופן, אני חושב ששם הקמח הוא לא נועד לתת לי עוד טעם, הוא נועד לעדן קצת, שזה לא יהיה מתוק מדי, זה נראה לי הנקודה שם, ולכן זה כאילו משהו גבולי. בספר וזאת הברכה הוא מביא מהרב פיינשטיין ומהרב קמינצקי שלא לברך, לברך שהכל, כי זה רק תבלין, ובסדר, כאילו, כולם יודעים שבסופו של דבר העיקר זה הבשר, אבל אני לפי, לכאורה לפי המשנה ברורה, ולפי הטעמים של הרמב"ם, והתוספות היה מקום לומר, לברך הזה בורא מן המזונות. בוא נאמר שבין שהכל ובין בורא מן המזונות הן ברכות כלליות. הן מוגדרות ברכות שאם ברכת אותן יצאת ידי חובה. גם בורא מן המזונות, דרך אגב, זה מופיע בביאור הלכה באיזשהו מקום. אז לכן, לכאורה בשני המצבים יוצאים ידי חובה, מבחינת הסברה, תיקחו את מה שנראה לכם יותר.
זה
כמו הרמב"ם והתוספות. טוב, אז זה אפשרות אחת. דין שני שגם כן יעשה קצת רעידת אדמה, זה לא על תערובת אלא על ברכה אחרונה. וזה קשור לכל הסיפור של עוגות שרמת הקמח בהם היא די מינורית. זאת אומרת, שאתם לא יודעים את זה, אולי חלקכם, אבל יש עוגות שהן עוגות תמרים וכדומה, שהן המון המון קמח. אבל יש עוגות שיש קצת קמח, והרוב זה נוזלים וביצים ושמן וכדומה, וזה כל העוגות, כל העוגות שוקולד האלה, וזה נקרא עוגות טופין, זה כל העוגות, עוגות הבית, כל העוגות הללו שהן לא עוגות שמרים. עוגות שמרים אתם יודעים מה זה, עוגות כחושות, בסדר? זה הביטוי שאתם מכירים. אז העוגות הללו, הם, אין בהם קמח ברמה של כזית בגדי אכילת פרס. זאת אומרת, מה זה כזית בגדי אכילת פרס? פרס זה בין 4 ביצים ל-8 ביצים. כזית בגדי אכילת פרס, זאת אומרת שעל כל 3 ביצים יש כזית קמח. בדברים הללו זה לא ככה. יש הרבה יותר מים ונוזלים שם מאשר קמח. יש כוס קמח על כמות מאוד גדולה של נוזלים. האם במצב כזה מברכים על המחיה? בסדר, עכשיו אני הולך לברכה האחרונה. ברכה ראשונה ודאי מברכים, מדין ברורה מן המזונות, כי יש שם 5 מיני דגן וזה לא נועד לדבק, זה ודאי נועד לתת טעם וכדומה, זה מברכים. האם יש התאמה או קורלציה בין ברורה מן המזונות לעל המחיה תמיד? אז כאן נחלקו בזה הראשונים, גם זה הבאנו בדף המקורות. לפי הראש, אין הבדל. אין הבדל, ברגע שאתה מברך בורא מן המזונות, אתה מברך גם על המחיה. בסדר? כי זה אחד על השני. או מדין עיקר ותפל, או מדין שזה מגדיר את התפשיל. זאת אומרת, ברגע שיש לי פה עיקר, אז אתה מברך על העיקר, וגם על העיקר אתה מברך על המחיה ושלום על ישראל. אבו דרם אומר משהו אחר. לא, אורז זה מדין אחר, אנחנו מדברים על 5 מיני דגן, לא מדברים על אורז. היה שיעור על אורז, דרך אגב? זאת אומרת שאני הייתי צריך לעשות אותו. טוב, אז טוב, תחשוב על זה, מה נעשה איתו. אז לפי הראש אין הבדל, בורא מן המזונות שווה לעל המחיה. זאת אומרת, כן, על המחיה נקרא לזה. לעומת זאת, אבו דררם, הבאתי אותו בפנים, הוא עוצר איזה 3 חלוקות. לא כל כך כולם מובנות, אבל רובם נאמר מובנות. הוא אומר דבר כזה, ברכת בורא מן המזונות היא באמת מדין עיקר ותפל. אבל ברכת על המחיה, אתה מברך על, 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 על התבשיל, על שם המאפה. כדי שיוגדר המאפה כבורא מן המזונות, זאת אומרת הוא מחלק בין בורא מן המזונות לבין על המחיה. זה לכאורה מדין עיקר ותפל, וזה מדין שם התבשיל. ככה אני בכל אופן רוצה לומר, אני עוד מעט הופך את מה שאני אומר. הוא אומר דבר כזה, בורא מן המזונות תמיד מברכים. מתי מברכים על המחיה? אם יש כזית בגדי אכילת פרס. בסדר, זה הראשי תיבות. אז מברכים על המחיה. אם אין, אז מברכים, פה זה תלוי אם זה מבושל או אפוי, אבל בעיקרון נפשות. בסדר? הוא כותב שאם זה מבושל זה נפשות, ואם זה אפוי זה על המחיה, הגרא גורס שזה נפשות. נסתפק בזה כדי לא לבלבל יותר מדי. בסדר? אז זאת אומרת שהוא אומר דבר כזה, בורא מן המזונות תמיד אתה צריך לברך, כשיש שם. אבל על המחיה זה תלוי אם יש כזה בגדי אכילת פרס או לא. אני חושב שאפשר להסביר שלפי אבו דרם, את העל המחיה, ברכה האחרונה זה על מה אכלתי. אז מה אכלתי, אני בעצם פתאום מגדיר, צריך לבדוק איזה תבשיל אכלתי. אם יש בו כזה בגדי אכילת פרס, אז מדיני טעם כעיקר בהלכת איסור ויתר וכדומה, זה קובע את מה יש לי פה, איזה דבר יש לי פה. אז אם יש שיעור כזה של קמח בתוך כל שלוש ביצים שאני אוכל, יש בפנים כזית קמח, אז זה מוגדר שזה מספיק חשוב בשביל להגדיר את זה כתבשיל של מזונות. אבל אם אין, אז זה בעצם אכלת ביצים וזה וזה, ואכלת גם קצת קמח. אז אתה לא יכול לברך על זה על המחיה, לכל היותר לברך נפשות. ככה יוצא מדברי אבו דרם, שוב, לפי איזושהי הגעה של הגרא שאומר שתמיד זה נפשות אם אין כזית בגדי אכילת פרס. בסדר? והראש, הראש אומר שזה לא קשור, אין קשר, ממה נפשך? אם ברכת מדין עיקר ותפל, אז גם אם אלה על המחיה יהיה על העיקר ולא על התפל. שאלה אם בברכה האחרונה אפשר לפתור, לברך על העיקר ולפתור את התפל גם כן. סברה אפשר היה לומר כך, כנראה שאבו דרם לא חושב כך. טוב, מה עושים פה בפסיקת הלכה? כאן זה דבר מעניין, השולחן ערוך, יש בו לכאורה סתירה. בסימן רשחת, סותר את עצמו מתחילת הסימן לסוף הסימן. בסעיף ב' הוא כותב, שחמש מיני דגן וכו', אפילו אם ערב עמם דבש או כל מיני דברים אחרים, מברך בורא מן המזונות ובסוף על המחיה. זאת אומרת, בסעיף ב' הוא כותב, כל דבר שהרבלת, אתה מברך בורא מן המזונות ועל המחיה. כמו מי זה? כמו הראש. אז זה שולחן ערוך, ראש אי ב'. אבל, סעיף ת', הוא כותב, ערב קמח ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת מיני דגן, מברך בורא מיני מזונות ועל המחיה, ודווקא שיש באותו קמח מחמשת המינים, כדי שיוכל ממנו כזית בגדי אכילת פרס. אבל אם אין בו שיעור מחמשת המינים, לא מברך, לא מברך לבסוף ברכת המזון, אלא בתחילה מברך המוציא וכולי, ולבסוף על המחיה, ואם בשלו מברך בורא מיני מזונות, ואחר בורא נפשות. בסדר? זאת אומרת שלפי השולחן ערוך, בסעיף ת', לכאורה הוא מתנה את זה בזה שיהיה בזה כזית באכילת פרס. אבל אם זה אין כזית באכילת פרס, אז בפשטות זה נפשות. בסדר? אז איך נתרץ את הסתירה? מה אתם הייתם אומרים באופן פשוט? בוא נאמר, כמו מה הוא יותר, כמו מה נראה לכם ששולחן ערוך באמת פוסק, כמו זה או כמו זה? כמו אבו דרם, אז מה פה הוא עשה? למה הוא לא פרט את זה?
מה מדובר בסעיף ב'
שפה? סעיף ב' זה ההגדרה הראשונית.
אבל הוא מביא מקרה משהו כזה?
לא. אין שם מקרה, זה יותר ההגדרה הכללית שאם נתת לדבק או לא לדבק, זה כל הסיפור. אז בפשטות זה באמת ככה, לכאורה שבסעיף ב' זה איזושהי הגדרה כללית, שהוא מחלק בין לדבק לא לדבק. אחר כך בסעיף ת' הוא נכנס יותר לרזולוציה, ואומר ככה לחם חמודות מסביר, וממילא אומר שהיא נחינם, שהלכה כמו אבו דרם, שבאמת במקרה שאין בעוגה, עוגות תחושות, אין בעוגה כזה את באכילת פרס, ומברכים בסוף בורא נפשות, לא מברכים על המחיה. וכך הוא כותב גם, אני חושב, המשנה ברורה, כן, נראה לי שגם המשנה ברורה בסופו של דבר מכריע ככה. כן, המשנה ברורה בסעיף קטן ממחת, כותב שזה לא מספיק לאכול רק הזית, אלא צריך לאכול שיעור של פרס. זאת אומרת, שיהיה בה, אם רוצים לברך על המחיה בעוגה פחושה, צריך לאכול שלוש ביצים, זאת אומרת, לגמור לו את כל העוגה. זה תירוץ לאלה שרוצים תמיד להשלים שיעור, לא אחת אם מספיק שיעור, תביא לי עוד קצת. אז בעוגה פחושה הוא בערך צריך לגמור פס בשביל שהוא יוכל לברך על המחיה.
זה המשנה ברורה אחר
שאומר
שבדיוק ככה.
זה המשנה ברורה.
מה לא?
מה זה? מה אתה אומר?
יש משנה ברורה שאומר בדיוק לדבר על זה, ואומר שהיום זה כבר אנשים נוהגים לאכול
נכון, נכון, זה המשך הדברים, שלא אומר שמנהג העולם לא לעשות כך, כי מסתום לא הכרתם את זה חלקכם בכל אופן, הוא אומר שבגלל שמנהג העולם לא ככה, אז על כל כזה הם מברכים על המחיה. אבל רב משה פיינשטיין, בחלק א', סעיף א', מאוד מחמיר בעניין הזה, ואומר שכן צריך לנהוג ככה, כי ככה ההלכה. שדווקא על כזה דגן, זאת אומרת, תאכל פרס, תאכל שלוש ביצים, שלוש ביצים, כמו שאמרתי, זה בערך 6 קופסאות גפרורים של עוגה, וכשתאכל את זה, אז תאכל לברך על המחיה. אם לא, תברך בורא נפשות. אבל אם כן, אז זה אפשרות אחת לתרץ. אפשרות שנייה לתרץ, זה לחלק בין שני המקרים. ככה אומר עקיבא איגר. הוא אומר, פה זה תערובת של כל מיני דברים, תערובת של שאר דברים, ופה זה תערובת קמח. קמח תירס וקמח וחמשת מיני דגן. מה זה משנה? אז הוא אומר ככה, תראו, באופן עקרוני, באמת השולחן ערוך פוסק, כשהולכים פי עיקר וטפל, וכשזה תערובת של חמשת מיני דגן עם שאר דברים, אז הקמח מכתיב את שם, או שהוא מכתיב את שם התבשיל בכל מקרה, או שהוא עיקר בכל מקרה, ולכן צריך לברך על המחיה. דווקא בתערובת של קמחים, שמה הקמח של חמש מיני דגן הוא לא מספיק חשוב כנגד שאר הקמחים, כי גם שאר הקמחים נועדו לסעוד וכדומה, רק אם הוא בשיעור שכזה את אכילת פרס, אז הוא יכול להכתיב את שם התבשיל, או אז הוא יכול לחשב כעיקר. אבל בעצם זה דין מאוד מקומי, דווקא המקרה, לפי מה שהוא אומר, דווקא מה כתוב בסעיף, זה מקרה מאוד ספציפי, שיש שם עוד קמחים. אבל אם אין עוד קמחים, אז זה יהיה הדין. ואז לפי זה עוגות פחושות, אין שם בדרך כלל קמח תירס או קמח תפוח אדמה או כל מיני קמחים כאלה, אלא זה ביצים ושמן וכדומה, אז באמת יהיה הדין שלא צריך. בסדר? אז זאת אומרת שיש לנו בעצם, גם בתוך דעת השולחן ערוך, לא ברור שצריך לפסוק כמו אבו דרם ולברך על המחיה. יש אפשרות לברך גם בורא נפשות, על פי הסברה הזאת, בעוגות פחושות, שזה המקרה הזה בעצם. טוב, זאת אומרת, דווקא מול קמחים אחרים, חמש מיני דגן צריכים להילחם, אז הם צריכים להיות דווקא בשיעור גדול. בשאר הדברים, ברור שהם יותר חשובים, ואין צורך בעניין הזה. בסדר? פה אין לי את אותו פתרון כמו שהייתי, שאמרתי קודם, כי בורא מן המזונות ושהכל באמת זה פחות משמעותי, שניהם פותרים בסופו של דבר. על המחיה ובורא נפשות, אף אחד מהם לא פותר אחד את השני. בורא נפשות לא פותרת על המחיה, ועל המחיה לא פותרת בורא נפשות, אז לכן, זה שאלה טובה. כמו שאמרתי, יש פה מחלוקת פוסקים. משנה ברורה והאיגרות מוישה ורבקי ואיגר וכדומה. בסדר? בעצם שלוש שיטות, או רק לברך תמיד בורא מן המזונות על כל כזית, או לברך רק אם אכלת בגדי אכילת פרס, או תלוי עם זוגות פחושות או דברים אחרים שעשויים גם מזה וגם מזה. זה נושא ראשון. נושא שני שיש לנו, נושא שני זה להגדיר שם של לחם, כן? מה היחס בין בורא מן המזונות להמויצי? טוב, אז סוגיה בברכות בדף למד זין שמה, היא עוסקת בכל מיני שמות, רוקנים, טריטה, נמד, בקיצור, לא מאמין שצריכים יותר מדי להוציא מזה, כי זה בעצם כל מיני דוגמאות שקשה מאוד לדעת מה אמורים לעשות איתם בדיוק. אז נעשה איזושהי הקדמה קצרה בענייני חלה, ואז נקיש ממנה לענייני המויצי. כדי ש... דבר יוגדר כלחם, אז יש שלושה, בוא נאמר, מאפיינים שצריך להתייחס אליהם. א', כל המרכיבים. דבר שני, צורת הבלילה שלו, אם זה בלילה עבה או בלילה רכה. רכה זה משהו שנשפח ועבה זה משהו שלשים אותו. ודבר שלישי, זה מרכיבים זה מה שדיברתי, אם יש שם גם סוכר ודבש ודברים מתוקים, כן? שמן, דברים אחרים חוץ מקמח ומים. ודבר שלישי זה העניין של איך שעשיתי אותו. זאת אומרת, אם בישלתי או אפיתי. בסדר? אז בסדר, אנחנו לא נתייחס היום למרכיבים. המרכיבים זה קשור לפת הבאה וכסנין. אז היום אנחנו לא מתייחסים, אנחנו מניחים שיש רק קמח ומים. בסדר? אם יש שם שמן ודברים אחרים וזה מתוק וכל מיני כאלה, זה דיון של פת הבאה וכסנין וזה נשמור לתחילת שיעור הבא. דבר שני שאמרנו זה סוג העיסה. שזה אומר עבה או רכה. דבר שלישי זה סוג הבישול, סוג החנה נאמר ככה, שזה בישול או אפייה. פיגון זה, אם זה קצת שמן זה אפייה, ואם זה הרבה שמן זה בישול, כן.
זה גם
נכון, אבל אני חושב שזה יכול להימצא במרכיבים, זאת אומרת, אתה צודק שגם הצורה, אבל גם אם אני אעשה לחם וחלל באמצע, זה לא כל כך משנה, אם הוא לא מעולה בכלום, נכון? כאילו לחם אני יכול לעשות אותו בכל צורה שהיא, כל עוד שהוא עווה, ולא נקסס. בסדר, זה בגלל שהוא נקסס, זה קצת שונה, זה לא בדיוק הצורה, זה יותר המרקם שלו. בסדר, אז עכשיו, מה כתוב? יש לנו את המשנה וחלה. משנה וחלה, יש לנו אותה פה. כן. אז המשנה וחלה דנה, מתי חייבים בחלה? והיא אומרת, אלו חייבים במעשות, פטורים מן החלה, תתתה. וכתוב ככה, עיסה שתחילתה סופגנין וסופה סופגנין, פטורה מן החלה. אבל אם תחילתה עיסה וסופה סופגנין, תחילתה סופגנין וסופה עיסה, חייבים בחלה וכו'. אז מה זה תחילתה סופגנין וסופה סופגנין? זה בעצם הנקודה. תחילתה סופגנין וסופה סופגנין, אז היא פטורה. ממילא, אם אחד מהם לא ככה, את חייבת, ככה כתוב במשנה. אז אנחנו צריכים לדעת מה זה תחילתה ומה זה סופה. סופגנים זה משהו שהוא מבושל. בסדר? או משהו שהוא מרקם רך, טוב, עוד מעט נדבר. אז פה נחלקו הראשונים לגבי איך להגדיר את, את מה זה תחילתה סופגנים וסופה סופגנים, ועם אלה זה ישליך לנו על השאלה, כשאני מדבר על משהו שהוא, שהוא מחמשת מיני דגן, איך הוא צריך לראות? יטריות, כן? זה משהו שהוא מבושל בכלל. יש לנו פנקקים, שזה משהו אפוי, אבל מצד שני זה חומר שנשפח כזה. יש לנו פנקקים, שזה משהו שהוא גם רך ואפוי, אבל הוא קצת גבוה, הוא תופח. סופגניות, שזה משהו שהוא מאוד, הבצק שלו עבה, אבל הוא מבושל. אז מה נכנס לגדר המוציא, מה נכנס לגדר בורא מן המזונות? מה חייב בחלה, מה פטור מחלה? אז כאן אנחנו נראה את זה. יש פה מחלוקת בין הראשונים, בין הראש ורבנו תם, לראש והרמב"ן. הראש ורבנו תם, בנו תם ובתוספות והראש, שני מפרשים שתחילתה סופגנים וסופה סופגנים, הכוונה היא, תחילה וסוף זה לא עניין כרונולוג. זה עניין של שני המאפיינים שדיברנו כאן. וברגע שאחד מהם לא טוב, אז זה הופך להיות פטור מחלה. זאת אומרת, תחילתה סופגנים וסופה סופגנים, זה אחד, זה סוג העיסה, שתיים, זה סוג ההכנה. בסדר? סוג העיסה, כדי שזה יחשב פטור, אז זה צריך להיות עבה או רכה? רכה. בסופה סופגנים זה מה? אם זה רכה, אז יהיה פטור. אבל בתנאי שגם סופה, שזה סוג ההכנה, מה הוא? זה עוד מעט נראה, אבל זה משליך על זה. מה זה סופה סופגנים? אז מה זה סוג ההכנה? איזה מהם יהפוך להיות פטור? בישול. בסדר? ככה הם מפרשים. ולפי שיטתם יוצא, שמספיק אחד מהם בשביל להתחייב בחלה. זאת אומרת, אם זה יהיה רך, אפוי, יהיה חייב בחלה. אם זה יהיה מבושל, עווה, זה יהיה חייב בחלה. בסדר? שזה חומר קצת. לעומת זאת, רבנו תם, הרש והרמב"ן, הם אומרים, מה פתאום? ברור שמדובר בבלילה אהבה. אם זה רך, אין על מה לדבר בכלל. אם היא רכה, אז ברור שהיא פטורה מחלה. השאלה היא, אם בסופו של דבר מה עשו איתה? תחילה וסופה זה תחילת המחשבה של האדם שלה שתבצק. בסדר? תחילתה וסופה זה השאלה במחשבה שלי. פה זה במחשבה, פה זה במעשה. כן, תחילת סופגנים זה מה חשבתי, מה עשיתי בפועל. בסדר? אז תחילתה סופגנים, זאת אומרת חשבתי לבשל, ובסוף זה גם מה שעשיתי. אבל אם חשבתי לאפות ובסוף בישלתי, אז הדין יהיה שאני חייב בחלה. בסדר? ככה עולה משיטתם של הרש והרמב"ן. כל בילה רק הייתי פטר, כן. אם, כן. כן. אז אם חשבתי לאפות ובסוף בישלתי, אז אני חייב, ולהפך, אם חשבתי לקיצור לבשל ובסוף אפיתי, אז גם כן אני חייב. בסדר? מה זה? הבדל גדול. כי פה, לפי הדעה הזאת, אם פה, לדוגמה, תמיד חשבתי לבשל, אז מה היה הדין? נהיה פטור. אפי שאתה ראש והרבה פעם, למה? אבל זה בלי לאהבה. מרגע זה בלי לאהבה, אתה חייב. דוגמה, סופגניה. זה בלי לאהבה, אתה מבשל אותה. אז לפי שאתה ראש והרבן אותם, אתה חייב בחלה. לפי שאתה ראש והרמב"ן, אתה פטור מחלה, כי מאז מתמיד רשבת לתגן אותה, לא חשבת לאפות את זה באמצע. בסדר?
כאילו זה קצת מצחיק, כאילו להגדיר את זה בצורה כזאת של מה חשבת ומה קרה בסוף.
למה? אם חיוב חלה הוא מזמן הבלילה, נכון? מתי מתחייבים בחלה? מי שיגלגל, אז זמן הגלגול הוא זה שקובע. גם בסופו של דבר עפיתי, בזמן הגלגול לא חשבתי על זה. אם חשבתי, זה כבר יתחייב, כיוון שזה יתחייב, זה לא יפקע. זה הסברה שלהם.
רגע, לא הבנתי. אם חשבתי ועשיתי מה שחשבתי, אז אני מחייב בחלה?
מה
אז אני נפטר
לך. אז אני נפטר, זה פרשנות לזה. זה האופן היחיד שבו אני אפטר.
אני כאילו מכין את הבצק, תוך כדי שאני מכין, אני חושב לבשל, אחר כך תיגנתי, אז אני אתחייב על
אז גם כן, אז אתה יכול להתחייב, אם בפועל אפית את זה, אז כן. אם בפועל אפית, לא תיגנת. אם אפית בסוף, אז תתחייב. טיגון פה זה טיגון בישול, בסופגניה בכל אופן, זה המון שם.
אם זה היה בגלל הרכב, חשבת כל הזמן לאפות, אז מה קורה?
אם זה היה בלילה רכה, אז שם אין מה לדבר, זה ברור שאתה פתור. בסדר? כלומר, על זה לא מדובר בכלל, זה ברור. טוב. אז בעצם יש לנו, כדי להתחייב בחלה, יש לנו...
רק שאלת, אז למה בגלל...
אמרנו, מבחינת המגדירים, לפי הרש ורמבן, צריך שיהיו שני מגדירים כדי להתחייב. בוא נראה. לפי הרש ורבנו תם, כדי להתחייב בחלה, מספיק מרכיב אחד. מתוך המרכיבים שדיברנו, כאילו חוץ מזה, נגיד אחד ושתיים, אז מספיק אחד. ולפי הם צריך שניים. בסדר? ונפקמין על הגבי חלה. מיד נעבור עכשיו לבורא מיני מזונות. מה עושים עם זה? בסדר, שולחן ערוך בפועל אומר שאנחנו פוסקים כמו השיטה הזאת, שהדין הוא ביחס לחלה, שאנחנו לא צריכים לחשוש. זאת אומרת, אם זה מבושל רק, אז הדין יהיה שהוא יהיה פטור. זאת אומרת, וגם לא חשבת נניח, אז הדין יהיה שהוא יהיה פטור. אתה חייב לאפות את הבלילה, כדי להתחייב, צריך שני דברים, גם שזה יהיה אפוי וגם שזה יהיה אבה. ככה פוסק השולחן ערוך. בסדר? השח אומר שצריך לחשוש גם פה. שוב, הנפקא מינה, כמו שאמרתי, בסופגניה, שזה אבה ובישלת בסוף. בסדר?
השולחן ערוך פוסק כמו הרש והרמב"ן של מה? מתי נתחייב
בחלה? דווקא אם יש את שני התנאים.
מה זה שני התנאים?
בלילה אבה ו... בלילה אבה ואפייה. בסדר? זה מה שצריך בשביל שתתחייב. שני התנאים הללו. פתור.
אם לקחתי בלילה אהבה,
כן.
תכננתי לבשל אותו ובישלתי אותו.
אז מה היה הדין?
ואם תכננתי לאפות ויפיתי אותו?
אז ודאי שאני חייב. סופגנין, סופגנין שווה בישול.
אז דווקא בישול לדעת?
סופגנין, זה מלשון סופגנין. טוב. אז זה לגבי ההגדרה הזאת. עכשיו נחזור מהר לגמרא בברכות. הגמרא בברכות מדברת איתנו על טרוקנין וטריטה. טרוקנין וטריטה, מה עניינם? הם בלילות רכות, לא בלילות טובות. מה ההבדל בין טרוקנין לטריטה? טרוקנין זה, תחשבו על פנקק, זה משהו קצת יותר עם נפח. טריטה זה כמו פלינצ'ס, שזה כזה נמרח על הכל כזה, וזה מאוד שטוח, מאוד דק. שניהם זה בלילה רכה. שניהם זה בלילה רכה, זה נשפח. עכשיו, הגמרא שם, זה, יש מחלוקת בין הראשונים. בכל אופן, איך לפרש? אומרים שטרוקנין זה חייב בחלה, וטריטה זה פטור מחלה. למה? מה ההבדל בין טרוקנין לטריטה? שניהם זה בלילה רכה. בסדר, צריך להסביר עכשיו, למה, מה הם עושים עם הדבר הזה? בוא נרשום את זה פה. איך מתיישבים הראשונים עם מה שכתוב שם בגמרא? בסדר. מהגמרא בברכות עולה כזה דבר, טרוקנין זה חייב, אני מזכיר ששניהם זה בלילה רכה. בלילה רכה אפויה, בסדר? זה ההגדרה שלהם, נכון? זה לא מבושל, זה אפוי, שמים את זה על הטבון. אבל שניהם זה רך, רק זה חייב וזה פטור. אני מזכיר לכם, זה בערך יותר דומה לפנקק, סליחה, לא לפנקק, לבלינצ'ס, וזה דומה לפנקק. אתם יודעים את ההבדל ביניהם, נכון? פנקק זה יותר עבה. לא, פנקק זה משהו יותר עבה, זה כזה נראה כמו מוגה, עגולה. ובלינצ'ס זה מאוד דק, זה ממש דק כזה כמו דף. בסדר? אז זה כתוב שזה חייב וזה כתוב שזה פטור. עכשיו בוא נראה, יש פה כמה תנאים, אחד או שניים, כדי שזה יהפך להיות חלה. אה? רכה ואפויה, אז זה מחייב וזה פותר. אז בעצם יש רק תנאי אחד, נכון? כן או לא? יש פה אפוי ורך. כדי שיהיה לכן צריך שזה יהיה עבה ואפוי. אבל פה זה בלילה רכה, אמנם היא אפויה, אבל היא רכה. אז יש פה רק תנאי אחד בעצם שזה יהפך להיות לכן. ובכל זאת, כתוב שבטרוקנין חייב. אז טריטה זה מובן למה הוא פתור, וטרוקנין למה שיהיה חייב, אבל יש פה רק תנאי אחד. אז תלוי לפי מי. אז בוא נראה, לפי הראש ורבנו תם, מספיק תנאי אחד בשביל להתחייב. אז זה רואה תרוקנין מאוד מובן. למה צריך את הפתור? תדעי מה שנייה, רגע, נלך קודם לזה. לפי הרש והרמב"ן, שאומרים שצריך שיש שני תנאים כדי להתחייב בחלל. אז למה פה אתה באמת חייב? אז התשובה היא שהם גורסים שזה פתור. יש גרסה שזה פתור, יש מחלוקת המוראים, הם גורסים שזה פתור, וזהו, וזה נגמר הסיפור. הבעיה שלנו היא עם הראש ולפי זה, זה מאוד מובן. הבעיה שלנו היא בטריטה, ופה אנחנו מגיעים לשלב של נפקמינה בשבילנו. טריטה פתור מחלה. שואל, אז לכאורה אני שואל את השאלה למה. לפי הראש והרמב"ן, הראש והרמב"ן זה מובן, יש פה רק תנאי אחד, זה לא מספיק כדי להתחייב. אבל לפי הראש ורבנו טעם שמספיק תנאי אחד, למה אתה פתור בטריטה? בסדר? מובן את השאלה? לפי הראש, הראש ורבנו טעם, כדי להתחייב בחלה, מספיק שאו שזה יהיה רך או שזה יהיה אפוי. אם שניהם רק ככה, אז אתה פטור. אבל אם אחד מהם קיים, אז אתה חייב. אז למה בטריטה אתה פטור? זה בעצם השאלה. אז כאן הראשונים מביאים שתי תשובות לדבר הזה, ובזה יש לנו כבר את כל התנאים. אני יודע שזה קצת מורכב, אבל חייבים לעשות את זה כדי לדעת מי נגד מי פה. אז הראש אומר, יש עוד תנאי. לא מספיק שזה יהיה סוג העיסה וסוג ההכנה, אלא פה אנחנו חוזרים למה שאתה אמרת. גם חשוב לנו הצורה של הדבר הזה. טריטה זה לא נראה כמו לחם. זה סתם איזה משהו שטוח כזה. אין לזה שום קשר ללחם. אם אין לזה צורה של לחם, זה לא חייב בחלה. בסדר? צריך גם שיהיה צורת לחם. זה מה שאומר הראש. בסדר? זאת אומרת, כדי להתחייב בחלה, לא מספיק רק את התנאי האחד שדיברתי פה על שני אלה, אלא גם צריך צורה. בסדר? מלבד מה שדיברנו, צריך גם שיהיה צורה של לחם. אם אין צורה של לחם, אז זה לא מתחייב בחלה. כן, מוסיף עוד תנאי לחלה.
אבל איפה נמצא את זה? כתוב בגמרא פה התנאים שזה
צריך בלילה אהבה ואפייה? בלילה אהבה ואפייה זה מחלוקת ראשונים בהבנת דין חלה.
אז גם לא ברור.
לא, לא מופיע. כולם מצטטים את זה. לא מופיע הביטוי הזה של...
כל הראשונים, כאילו, כולנו מסכימים שבלילה אהבה ואפייה
זה... ביחס לזה? אני חושב שהראשונים הם אלה שמכניסים את זה. בגמרא מופיע את הדוגמאות. לא כתוב את הכללים, זה הבעיה. תוספות. זה לא הגמרא, זה הראשונים פרשים את המשנה בחלה. זה לא מופיע בגמרא שתחילתו וזה. הם מפרשים, מה זה תחילתה? בלי לאהבה. מה זה? ככה הם מפרשים. הביטויים האלה הם ביטויים של הראשונים, זה מה שמופיע. אתם מבינים, מהמשנה הזאת צריך להוציא את כל העקרונות האלה, וזה בכלל לא פשוט. ועוד במיוחד שהגמרא בברכות בכלל לא דנה בכל העקרונות האלה. זה רק מהתוספות אפשר לדעת את זה. הגמרא סתם מביאה דוגמאות. אז זה דבר אחד. דבר שני, תלמידי רבנו יונה אומרים שזה לא הצורה, אלא התפקוד שלו, שהוא מתפקד של לחם. אין לזה תפקוד של סעודה, זה מה שהוא טוען. טריטה זה משהו שאתה אוכל כזה, אתם יודעים, כמו בברים או זה כינוח כזה, זה לא משהו שאתה יושב עליו ואוכל אותו. נכון? פה מביאים האמת בלינצ'ס בתור משהו ביום שישי כעיקר הסעודה, אבל ככלל זה לא עובד ככה. לא מביאים בלינצ'ס בתור משהו שהוא סעודה. אולי פנקה כן, משהו שיש לו צורה של לחם, אבל הדבר הזה הוא בדרך כלל משהו שאתה אוכל אותו ככה כדרך אגב, ולכן, כיוון שכך, אין לו שם לחם והוא לא מתחייב בחלה. זה ההנחה של תלמידי רבנו יונה. טוב, מה נפסק מכל זה? זה דיני חלה, מה אני רוצה מכם? הרי אנחנו מדברים על ברכת המוציא, ברכת בורא מיני מזונות. אז איך זה קשור לכל הסיפור הזה? אז כאן באים הראשונים, ומסבים את זה, את כל הנקודות הללו, לברכת המוציא. ברכת המוציא וברכת בורא מיני מזונות. זאת אומרת, מבחינתנו, הנפקמינה, אם אתה חייב בחלה או לא חייב בחלה, אז אם אתה תברך המוציא, או שאתה תברך רק בורא מיני מזונות. בורא מיני מזונות בכל מקרה אתה צריך להתחייב, כי יש פה אחד מחמשת מיני דגה. כל השאלה אם זה גם מוגדר לחם, כדי שתברך המוציא. אז מה אנחנו עושים? אז פוסק השולחן ערוך, בסימן קוף סמך סעיף י' ג' פוסק השולחן ערוך בסימן קוף סמך סעיף י' ג' הוא מביא עוד פעם שכדי להתחייב אתה חייב שיהיה גם עבה וגם אפוי אבל הוא מוסיף וזה דבר חשוב לדעת הוא מוסיף תנאי ש... זאת אומרת כמו שאמרנו גם בהלכות ברכות הוא פוסק שזה הדבר שצריך את שני התנאים כדי שזה ייחשב לחם אבל הוא כן מוסיף שירא שמיים, זה, אתם אוהבים בטח את הביטוי הזה, אבל אין מה לעשות, הוא כותב שבדבר שהוא רק אחד מהם, תנאי אחד, אז לעניין ברכת המוציא, אף על פי שלעניין חלה הוא לא הביא את החומרה הזאת, רק השח הביא את זה, לעניין ברכת המוציא, פוסק השולחן ערוך שצריך לחשוש, ש, ובדבר שהוא בלילה אהבה מבושל, ירא שמיים, לא יאכל אלא ידי שיברך על לחם תחילה. בסדר? זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על חלה, כן? נלך על פסיקת ההלכה. אז בחלה, פוסק השולחן ערוך, צריך שני תנאים כדי להתחייב. ביחס לברכת המוציא, אז פוסק השולחן ערוך, שגם בתנאי אחד צריך לחשוש. אז שנייה, אז בואו נעשה סדר, נלך ישר לתכלס, כי אני רואה שעוד מעט זה. אז נלך ישר לתכלס. אם זה בלילה אהבה, שהיא אפויה בתנור, שמרים, אז ברור שצריך לברך המוציא. שוב, אני מדבר שזה רק קמח ומים, כרגע בלי סוכר ודברים אחרים. אז אם זה לחם, לחמניה, כל הדברים הללו, אז זה ברור, זה עבה וזה אפוי. מה הדין בדבר שהוא עבה ומבושל, שזה בעצם סופגניה, או יטריות, נגיד ספגטי. מה אני עושה עם ספגטי? אז בזה, יש רק אחד, זה עבה ומבושל. עבה ומבושל, מה הדין בתנאי אחד? לכאורה צריך לחשוש ולאכול לחם ביתריות, כן? כי יש פה תנאי אחד, זה עבה ומבושל, הרי עושים את זה מבצק שגורסים אותו. אז כאן אנחנו עוזרים לזה. כיוון שאין פה צורת לחם, אז מספיק בורא מיני מזונות. זאת אומרת, ביתריות, מספיק בורא מיני מזונות, כיוון שאין צורת לחם. אבל מה עם סופגניה? סופגניה יש לה צורה של לחם. אז כאן, לכאורה, יש מקום, לפי מה שהוא אומר, יש מקום לחשוש, אז נכון, לפי תלמידי רבנו יונה, זה תהיה נפקמינה, שזה לא מתפקד כסעודה, זה עדיין כינוח. אני רק אוסיף לכם שכיוון שזה לא רק קמח ומים, אז זה הופך להיות פת הבד וכסנים, ולכן זה בסדר. זאת אומרת שפה לא צריך, גם לפי שיטת השולחן ערוך, זה יהיה בורא מיני מזונות, רק השתדלו לא לקבוע סעודה על זה. זאת אומרת, צריך להיזהר לא לאכול יותר מדי, כי אז זה כבר הופך להיות בעיה. כי בגלל הסוכר. בגלל זה. כי עד עכשיו תמיד דברנו על קמח ומים. עכשיו הכנסנו גם דברים נוספים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מקרה הפוך, שזה רך אפוי, שזה בעצם אלה, טרוקנין או טריטה, פנקק או בלינצ'ס, מה הדין לגביהם? אז שוב, פנקק שהוא יש לו צורה של לחם, מברכים עליו בורא מיני מזונות, כן, כי לא קובעים עליו סעודה, וכן מברכים עליו בורא מיני מזונות. ושוב, הוא לא מתחייב בחלה כי יש לו רק תנאי אחד. אבל מבחינתנו, מבחינת הברכות, מברכים עליו רק בורא מיני מזונות. ואם תקבע עליו סעודה, תצטרך לברך עליו ברכת המזון. ולגבי בליצ'ס, כיוון שאין לו צורה של לחם, אז כאן מברכים בורא מיני מזונות, אבל אין מצב שאתה יכול לקבוע עליו סעודה. זאת אומרת, הנפקמינה לעניין ברכת, לעניין ברכות, הנפקמינה היא לא לגבי ברכה ראשונה, אלא ברכה האחרונה. שפה תמיד אתה תברך על המחיה בסוף, גם אם תקבע סעודה, וכאן, בגלל שיש לזה צורת לחם, בניגוד לזה, יש מצב לברך על זה ברכת המזון, בסוף, אם תקבע סעודה. בסדר?
רגע, ולפני מה אמרתם ברכים שערה?
אה? לפני, תמיד זה בורא מיני מזונות. כן, תמיד זה בורא מיני מזונות, כי שוב, גם טרוקנין, אף אפי שיש לה צורה של לחם, טענה היא שהיא כאילו לא, עדיין לא הפכה להיות לחם. יש לה צורה של לחם, אבל לא קובעים עליה סעודה. אז כמעט שלא קובעים עליה סעודה, היא כאילו יותר אוורירית מאשר לחם. אתם יודעים שזה קצת יותר אוורירי. אז לכן בעצם יוצא ככה, אם זה לחמניה, זה המוציא, זה ברכת המזון. אם זה הדבר הזה, שזה דבר אמצעי, שיש לו צורה של לחם, אבל זה בלילה רכה, זה לא בלילה אהבה, אז לכן מברכים בורא מיני מזונות, ויש גם אפשרות לקבוע עליו סעודה ולהתחיל ברכת המזון. אם זה דבר שהוא גם רך וגם אין לו צורת לחם, כאן גם אם תקבע סעודה, זה אף פעם לא יהיה ברכת המזון, כי זה אף פעם לא יהפך להיות מזון, אין לו צורה של לחם. גם אם תקבע, גם אם תחליט שאני רוצה שהוא יהיה חלק מהסעודה שלי, הוא תמיד יהיה בורא מיני מזונות ועל המחיה. בסדר? אז זה מה שאני רוצה שתזכרו, זה באמת הנקודה הזאת, שכשיש לי תנאי אחד, אם זה מבושל, אז הדין יהיה שאנחנו נברך בורא מיני מזונות, בתנאי שאין לזה צורת לחם. אם זה יהיה עם צורת לחם, אז פה זה כבר נכנס לאיזשהו ספק, אבל בתנאי שבאמת אין בזה יין או דברים אחרים, או מים, או סוכר, או דברים אחרים.
גם כל זה, גם אם יש קלקול סעודה ויש צורת לחם, אבל יש רק תנאי אחד, עדיין לא רק מצד ירא שמיים, ולא מצד הפסיקה.
נכון, ברור שזה רק יהיה מצד ירא שמיים, ולא מצד הפסיקה, בסדר? זאת אומרת, זה לענייני. טוב, זהו. פעם הבאה זה יהיה שם, אז יהיה קצת פחות לחץ. בואו תפתחו, שאולי אחרי שאנחנו התגרנו, תיכנסו, תיכנסו.